אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
מזמור לדוד אדוני, מזמור לדוד אדוני, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, מי יגור
באוהליך. בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. את התוכנית הקודמת סיימנו עם המאומה שהתחוללה סביב שאול השליח בהר הבית ומעצרו בידי חיילי המצב הרומי שהובילוהו למצודת אנטוניה בצמוד להר הבית. שבעה יהודים מאחת הקהילות שבאסיה הקטנה שבה הכריז שאול את דבר הבשורה זיהו אותו בין עולי הרגל שביקרו במקדש. בכך התגשמה התחושה המוקדמת של צרות ואיסורים שיהיו מנת חלקו אם אכן יעלה לירושלים בחג השבועות. אנו קוראים בספר מעשי השליחים פרק א' ופסוק 27. סמוך למלות שבעת הימים ראוהו יהודים מאסיה ובית המקדש. הם הסיתו את כל ההמון, תפסו אותו וצעקו, אנשי ישראל עזרו, זה האיש המלמד את כל האנשים בכל מקום. נגד העם הזה ונגד התורה והמקום הזה, ואפילו יוונים הכניסו למקדש וחילל את המקום הקדוש הזה. כניסה של גוי לתחומי בית המקדש היה חטא שהעונש עליו על פי שלט אזהרה שנכתב ביוונית ונמצא בחפירות ארכיאולוגיות בשנת 1871, שבו היה כתוב באותיות גדולות חרוטות באבן, שום זר אל ייכנס מבעד לסורק והגדר שמסביב למקדש, ומי שיתפס יהה הוא עצמו הסיבה של המיטה שתבוא עליו. שלט זה הוצב בין חצר הגויים שאליו יכלו הגויים לעלות לחצרות הפנימיות שהיו מיועדות לבני ישראל בלבד. כל העיר רגשה, האנשים רצו יחד, אחזו את שאול וסחבו אותו אל מחוץ למקדש, ומיד נסגרו הדלתות. הם ניסו להרוג אותו, והנה הגיעה הידיעה אל מפקד הגדוד שכל ירושלים אחוזת מהומה. מיד לקח איתו חיילים ושרי מאות ורץ עליהם, כי רותם את שר האלף ואת החיילים חדלו להקות את שאול. ניגש שר האלף והחזיק בו. הוא ציווה לכבול אותו בשתי שרשרות ושאל מי הוא ומה עשה. כמה אנשים מיני המון צעקו דבר אחד, ואחרים צעקו דבר אחר. בגלל המאומה, לא היה יכול לברר בוודאות מה העניין, לכן ציווה להביאו אל המצודה. מצודה היא מצודת אנטוניה שהייתה צמודה להר הבית בקצהו הצפון מערבי. כאשר הגיע שאול אל המדרגות, נשאו אותו החיילים בגלל לחץ ההמון, כי המון העם הלך אחריו וצעק, חסל אותו. כשעמדו להכניס את שאול למצודה, אמר אל שר האלף, האם מותר לי לומר לך משהו? הגיב המפקד, אתה יודע יוונית? המפקד חשב אותו ליהודי מצרי, ולכן הופתע לשמוע אותו מדבר יוונית. האם לא אתה המצרי אשר לפני זמן מה הפיח מרד והנהיג את 4,000 הסיכריים אל המדבר? המצרי שעליו מדבר שר האלף הרומי, וככל הנראה אותו מצרי שעליו כותב יוספוס פלביוס בקדמוניות היהודים. בשנת 54 לספירה הופיע בירושלים יהודי מצרי שטען כי הוא נביא ושכנע מאות יהודים להתאסף עמו בהר הזיתים ולהתכונן להיכנס להר הבית לאחר שחומות העיר ייפלו. הרומאים הקיפו את החבורה, טבחו בכמה מאות מהם ועצרו את היתר. הנביא המצרי נעלם ולא נראה יותר באזור ירושלים. לכן חושד המפקד הרומאי ששאול הוא אותו נביא שברח. השיב שאול ואמר, איש יהודי אני מטרסוס אשר בקיליקיה, אזרח של עיר לא נחותה. שאול רוצה קודם כל לבטל את החשדות של מפקד המשמר הרומי, שהוא המצרי שהנהיג את המרד שסוכל כמה חודשים לפני כן. הוא מכריז על עצמו שהוא אזרח רומי, שומר נאמן של החוק, שגדל בעיר מתורבתת ומבוססת, ולכן יש לו זכויות של אזרח רומי בבית המשפט, ולא של נתין או עבד או מורד ברומא. באותה עת הוא גם יהודי שומר מצוות, וזוהי סיבת המצאו על הר הבית בחג השבועות. אני מבקש ממך, הוסיף שאול, תן לי לדבר אל העם. הוא הרשה לו. עמד שאול על המדרגות והניף ידו אל העם. כאשר הסתרר שקט מוחלט, נשא דברו בשפה העברית ואמר. אל המפקד דיבר שאול ביוונית והזדהה כאזרח רומי, אילו אל היהודים שרודפים אותו, הוא מדבר עברית ומזדהה כיהודי שומר מצוות. כמובן שאין כל סתירה בין שתי הזהויות של שאול. אנשים אחים ואבות, שימעו נא כעת את דבר הצטדקותי לפניכם. גם סטפן השתמש באותם מילים של הקדמה כשדיבר אל המאשימים אותו במשפט שנערך לפני הסנהדרין. למרות שהם רוצים להרוג אותו ומתעלה מעל הנסיבות, גם כדי להעביר להם שכיהודים הם אחיו, וכראשי היהודים וזקני העדה הם אבותיו. כאשר שמעו אותו מדבר עליהם בשפה העברית, הייתה שתיקתם עמוקה יותר, והוא המשיך. איש יהודי אני, יליד טרסוס אשר בקיליקיה, אבל גודלתי בעיר הזאת לרגלי גמליאל. חונכתי על פי דקדוקי תורת אבותינו, והייתי קנאי לאלוהים כמו כולכם היום. כבר במשפטי הפתיחה הוא מתייחס בעקיפין להאשמות שעלו נגדו בחצר המקדש, ולשמועות שנפוצו בקרב היהודים באסיה הקטנה, שהוא מתעלם ממצוות התורה, ומטיף ליהודים מאמינים בישוע לעשות כמוהו. הצעד הראשון בנאום ההגנה של שאול הוא לזהות את עצמו מבחינות רבות כאחד מהם, וגם עם קנאותם הדתית הוא מזדהה, אם כי לא עם הצד האלים שבה. שאול נולד והתחנך כיהודי יווני, ובעומדו על עובדה זו בפני היהודים מאסיה הקטנה, שרדפו אחריו בחצר המקדש והביאו למעצרו, הוא מחזק את רגש ההזדהות עמם. באחריזו על כך שהתחנך אצל רבן גמליאל כאן בירושלים, הוא מזדהה גם עם הפרושים הירושלמים, שרבים מהם נוכחים בקהל שהתאסף ליד המצודה. נאמר שהטיפש לומד מניסיונו שלו, אילו חכם יכול ללמוד מניסיונם של אחרים. שאול מקווה שגם בין הקנאים יש חכמים שילמדו את הלקח שלמד שאול ביותו קנאי ורודף אחר המאמינים. רדפתי את הדרך הזאת עד מוות. ההולכים בדרך אדוני, נתיב יה, היה אחד הכינויים של המאמינים, זה שהיה עדיף על שאול. קבלתי אנשים ונשים והסגרתי אותם לבתי כלא. דבר שגם הכהן הגדול יעיד עליי וכל הסנהדרין, מהם גם קיבלתי אגרות אל אחינו, והלכתי לדמשק לעצור את הנמצאים שם, ולהביאם בכבלים לירושלים כדי שיאנשו. והנה כשהלכתי והתקרבתי לדמשק, בשעת הצהריים בערך, לפתע פתאום נגע סביבי אור גדול מן השמיים. נפלתי ארצה ושמעתי קול אומר אליי, שאול, שאול, למה אתה רודף אותי? שאלתי, מי אתה, אדוני? השיב ואמר אליי, אני ישוע מנצרת אשר אתה רודף. האנשים שהיו איתי אמנם ראו את האור, אך לא שמעו את קולו של המדבר אליי. המפגש של שאול עם ישוע בדרך לדמשק מתואר בשלוש מקומות שונים בספר מעשי השליחים, שנבדלים בכמה מן הפרטים המתוארים. בתיאור של מחבר הספר בפרק ט', וגם בנאומו של שאול בפרק הנוכחי, נאמר שהאור נגע מסביב לשאול בלבד, ואילו בנאום לפני אגריפס בפרק כ"ו, אומר שאול שהאור נגע סביב לי ולהולכים איתי. בפרק ט' נאמר שהאנשים הנוסעים איתו עמדו אילמים, הם שמעו את הכל, אך לא ראו איש. בעוד שבפרק זה נאמר שאנשים שהיו איתי אומנם ראו את האור, אך לא שמעו את קולו של המדבר אליי. ואילו בפרק ו' נאמר, ואני שמעתי קול אומר אליי בלשון העברית. את ההבדלים בשלושת התיאורים אפשר להסביר בכך שלכל תיאור יש מטרה שונה, מפני שהוא היה מופנה לקהל שונה. וכך מודגשים צדדים שונים של אותו אירוע. אפשר לסכם את שלושת התיאורים ולתאר את מה שקרה באותם רגעים בדרך לדמשק. כולם ראו את האור, אבל רק שאול הבחין בדמות של ישוע שהביטה אליו מתוך האור. כולם שמעו קולות, אך רק שאול שמע בבירור את המילים שאמר לו ישוע. כולם נפלו לארץ, אבל רק חבריו של שאול קמו מיד לאחר מכן. אמרתי, מה עליי לעשות, אדוני? והאדון אמר אליי, קום, לך אל דמשק ושם יאמר לך כל אשר יועד לך לעשות. מאחר שלא יכולתי לראות מפני הזוהר של אותו האור, באתי לדמשק שמלוואי מובילים אותי ביד. איש אחד, חנניה שמו, איש חסיד על פי התורה, ושם טוב לו בקרב כל התושבים היהודים, בא אליי ועמד לידי. שאול מביא דוגמה נוספת של יהודי ירא שמיים, שהיה למאמין ושליח האלוהים לשאול. אמר אליי, שאול, אחי, ראה שוב. באותה עת ראיתי אותו. הוסיף ואמר, אלוהי אבותינו בחר בך לדעת את רצונו, ולראות את הצדיק ולשמוע קול מפיו, כי תהיה לו לעד אל כל בני אדם על הדברים אשר ראית ושמעת. הצדיק הוא ישוע המשיח, שעליו צריך שאול להעיד, ולא לרדוף את חסידיו. ועכשיו למה אתה מתמהמה? קום, התאבל והתרחץ מחטאיך בקורך בשמו. שאול היה המום מן האירועים והיה מסתכל בחנניה בתמיהה מוחלטת. מה קורה איתי? למה רדפתי את הצדיק שאלוהים שלח להושיעני? כאשר חזרתי לירושלים והתפללתי במקדש, הייתה עליי יד השם וראיתי אותו אומר אליי, הזדרז וצא מהר מירושלים, כי לא יקבלו את עדותך עליי. ואני אמרתי, אדוני, הרי הם יודעים שאני השלחתי את המאמינים בך לכלא, והלקיטים בבתי הכנסת. וכאשר נשפח דם סטפנוס עדיך, אף אני עמדתי שם בהסכמה למעשה, ושמרתי את הבגדים של הורגיו. אך הוא אמר אליי, לך, כי אני אשלח אותך הרחק אל הגויים. כנגד כל הציפיות נבחר שאול להיות השליח של דבר הבשורה אל הגויים. אדוני מצווה עליו לעזוב את ירושלים, משום שאנשים שם לא יאמינו לדבר הבשורה היוצא מפיו. כך חסך אדוני משאול ניסיון חסר תועלת לבשר בירושלים בקרב היהודים, למרות שזו הייתה משאלת ליבו של שאול, להקדיש את כל זמנו ומרצו כדי לבשר אל אחיו היהודים, כפי שהתבטא באיגרת אל הרומים בפרק י'. אחי משאלת ליבי ותפילתי לאלוהים שיבשעו. שאול בחזונו האישי לא היה מגיע למקומות שהאל הועיד עבורו לבשר או להפיץ את דבר הבשורה. האל יודע טוב יותר מאיתנו איך נוכל לשרתו באופן הטוב ביותר. הקהילה הירושלמית שלחה את שאול בחזרה לביתו לתרסוס שבקיליקיה. שאול רצה להשקיט ולהרגיע את ההמון בהתנצלותו, אולם דבריו לא השפיעו עליהם והם חזרו לכעוס ולצעוק. עד לדבר הזה הקשיבו אליו ואז הרימו כולם וקראו, הסר מעל האדמה אחד שכזה, הוא לא ראוי לחיות. הם צעקו, השליחו את בגדיהם והטילו אפר באוויר. השליחות אל הגויים הייתה מנוגדת לכל מה שידעו היהודים עד כה. הגויים היו אסורים במגע אינטימי, אסור היה לבקר בבתיהם, והם נחשבו לטמאים שזקוקים לטהרה לפני שיוכלו להתקרב לאלוהי ישראל. כשהחל שאול לדבר על שליחות זו כצו מאלוהים, היהודים הזדעזעו ואיבדו את הסבלנות להמשיך ולשמוע את טענותיו. הטלת האפר באוויר היא סימן לאבל, כהקדמה לרצונם לראות אותו מת בעבור חטאיו. שר האלף רואה שלפניו עניין חמור במיוחד, וכדי להרגיע את ההמון, הוא מצווה להפריד בין הניצים ולהחזיר את שאול אל המצודה. בתגובה ציווה שר האלף להביאו אל תוך המצודה, והורה לחקור אותו במלכות כדי לברר מדוע צעקו עליו. שר האלף לא הבין את דבריו של שאול שדיבר בעברית אל הקהל המקומי, ורצה לשמוע ממנו מה אמר להם שהכעיס אותם עד כדי כך. את האמת הוא מתכוון להוציא ממנו בעינויים אם יסרב לדבר. אבל בעת שקשרו אותו ברצועות, אמר שאול לשר המאה האומר לידו, האם מותר לכם להלקות אזרח רומי בלא משפט? החוק הרומי אוסר על הלקעת אזרח רומי לפני משפט, ומתיר לעשות כן רק לאחר שהוא אשם בעונש שבגינו ראוי הנאשם להלקעה. ברגע זה מתברר להם ששאול הוא אזרח רומי, אדם משכיל שמכיר את זכויותיו האזרחיות. שמע שר המאה, הלך אל שר האלף ואמר לו, מה אתה עומד לעשות הרי האיש הזה רומי? בא שר האלף ואמר אליו, הגיד לי, האם אתה רומי? השיב שאול, כן. שאול כבר הציג את עצמו לפניו כאזרח טרסוס, עכשיו הוא חוזר ומבהיר שיש לו אזרחות רומית. שר האלף חייב היה להסתמך על דברו של שאול, משום שלא היו לאזרחים תעודות זהות. אם לאחר מכן היה מתברר שהוא משקר בעניין אזרחותו, היה נכון לו עונש מוות בצליבה. הרומאים ערכו מפקדים מדי כמה שנים, והרשימות היו מרוכזות אצל אוספי המיסים. אמר שר האלף, אני בחסב רב קניתי את האזרחות הזאת. אמר שאול, אבל אני נולדתי בה. באותו רגע הרפו ממנו האנשים שעמדו לחקור אותו, אפילו שר האלף פחד כשנוכח כי הוא רומי וכי קבל אותו. שאול מנצל את עובדת היותו אזרח רומי, כדי להינצל ממלכות ויחס משפיל. הדרך היחידה שלפיה יכול המפקד הרומי להמשיך ולהחזיק בשאול, היא אם היהודים יגישו נגדו תלונה רשמית באמצעות הסנהדרין. למחרת, כיוון שרצה לדעת נכונה מדוע האשימוהו בני עמו, התיר את קבלה וציווה על ראשי הכהנים לכל הסנהדרין להתאסף. הוא הביא את שאול והעמידו לפניהם. מפקד המשמר נוכח לדעת ששאול אינו עבריין ומפר סדר ציבורי, כפי שאפשר היה להבין מתקובדם של היהודים, אלא איש משכיל, מתורבת ומדבר בשפה היוונית. הוא רצה לשמוע מה יש ליהודים נגד אדם שכזה. במה הם מאשימים אותו? בעבירה דתית או בפשע מדיני? ולכן הביא אותו לאימות עם האספה המוסמכת ביותר לדון בעניינים עקרוניים שנוגעים לחיי הדת היהודית, ראשי הכהנים והסנהדרין. אם העבירה היא, מסתבר, עבירה דתית, יהיה על הסנהדרין לשופטו, ואם זו עבירה מדינית, יכול הוא עצמו לדון אותו שיהיה חייב לשלוח אותו לקיסריה להישפט בפני הנציב. מן המצודה מובל שאול ללא כבלים לרגליו אל לשכת הגזית, מקום מושבה של הסנהדרין. סנהדרין היה גוף עצמאי שדן בסוגיות הקשורות להלכה ולחיי הדת, אולם היא הייתה כפופה לשלטון רומי שיכול היה גם הוא להציג בפני הסוגיות שהיו קשורות לדת. כל יהודי יכול היה להציג את טענתו בפני הסנהדרין שהיו חייבים לשמוע ולפסוק בעניינו. ההתכנסות של הסנהדרין ביחד עם ראשי הכהנים נתנה למעמד זה תוקף משפטי, למרות שהמטרה המוצהרת של השימוע הייתה לספק לשר האלף מידע כללי לגבי הטענות שהועלו נגד שאול. כל הנוכחים, החל משאול, שמרגע זה ואילך היה אסיר של הצבא הרומי דרך הסנהדרין ועד לשר האלף הרומי, כולם התייחסו לשימוע במלוא הרצינות המתבקשת. הביט שאול בסנהדרין ואמר, אנשים אחים, אני במצפון נגי לגמרי התהלכתי לפני האלוהים עד היום הזה. שאול ממשיך להתייחס בכבוד הראוי לגוף שבפניו הוא ניצב, וכשהביט בפניהם של חברי הסנהדרין והכהנים, יכול היה לזהות כמה מהם כשותפים לשעבר לעבודתו כתובע שהיה ממונה על רדיפת המאמינים מטעם הכהונה בירושלים. למרות השינוי שחל בו והעוינות שגילו כלפיו יהודי ירושלים, הם היו עדיין אחיו לאמונה. שאול מבהיר במשפט הפתיחה שהוא הקפיד לשמור על חוקי ההלכה, ולכן הוא ניצב בפניהם במצפון נקי וללא רגשי על שמה על שליחותו בקרב הגויים. אז ציווה חנניה הכהן הגדול על העומדים לידו להקותו על פיו. שאול לא אמר דבר שאמור היה לעורר את חמתו של הכהן הגדול. להפך, הוא פנה אליהם בנימוס, כינה אותם אחים וטען שהוא חף מפשע. נראה כי המכה על הפה באה כדי להעמיד את שאול במקומו, להשפיל אותו ולהבהיר לו שמעשיו ובעיקר דבריו אינם רצויים כלל בעיני זקני העם. התגובה הספונטנית של הכהן הגדול מצביעה על מזגם הסוער למדי של הכהנים וחברי הסנהדרין, שהיו בחלקם הגדול בריונים שהתמנו לתפקידם בזכות קשרים נכונים עם משפחת הכהונה והממשל הרומי. שאול אינו שותק ומבהיר להם שהתנהגות שכזו מקומה אינה בחדרי המשפט והצדק הגבוה. אסור היה להענישו לפני שהושמעה נגדו אזהרה שהוא פוגע בכבודו של הסנהדרין. אמר לו שאול, עתיד אלוהים להקות אותך, קיר מטויח שכמותך. אתה יושב לשפוט אותי על פי התורה, ומצווה להקותני שלא כתורה. המטאפורה של קיר מטויח היא סמל האנשים שבחסות של כבוד ומעמד מסתירים חטאים גדולים. שאול נסחף להאשמות וגידופים כלפי הכהן הגדול, דבר שאולי היה צריך להימנע ממנו משום שזו הייתה כשלעצמה עילה להעמידו לדין. אבל לא היה קנאי לתורה ולא יכול היה להישאר אדיש לנוכח הצביעות של מי שיושב בראש חבורת השופטים שעומדת לחרוץ את גורלו על פי התורה במרכאות, כשהוא עצמו מפר עיקרון חשוב של המשפט היהודי. אמרו העומדים לידו, את הכהן הגדול לאלוהים אתה מחרף? השיב שאול, חי, לא ידעתי שהוא הכהן הגדול, אין כתוב נשיא בעמך לא תאור. אפשר להבחין בנימה הסרקסטית שבתשובתו של שאול, שככל הנראה ידע היטב מיהו הכהן הגדול, גם לפי הלבוש המיוחד שלו. שאול מתכוון לומר שלפי ההתנהגות וצורת הדיבור, האיש שלפניו אינו נראה כלל ככהן גדול. שאול ידע שבין חברי הסנהדרין יש פרושים וצדוקים, וביותו פוליטיקאי ודיפלומט פיקח, הוא הבין שאפשר לנצל את המחלוקות בין שתי הקבוצות כדי לגרום לפירוד וחילוקי דעות בינם לבין עצמם, ובכך להסיט במקצת את תשומת הלב ממנו. הואיל ושאול ידע כי חלק מהם צדוקים וחלק פרושים, הכריז לפני הסנהדרין, אנשים אחים, פרוש בן פרוש אנוכי, ועל התקווה לתחיית המתים אני נשפט. למרות שהיה מאמין בישוע מזה כ-20 שנה, שאול ראה את עצמו כפרושי לכל דבר. פרושי יכול להאמין בישוע ותקומתו מן המתים, ולהישאר פרושי בדתו, מה שאי אפשר להגיד על צדוקי. קשה להניח שצדוקי יאמין בישוע המשיח, יישאר צדוקי גם לאחר שהאמין. צדוקים לא האמינו בהישארות הנשמה לאחר המוות. אכן הברית החדשה מזכירה פרושים שהאמינו, אבל לא מזכירה כלל צדוקים שהאמינו. בזה השיג שאול את מטרתו. הסופרים מטעם הפרושים ואלה מטעם הצדוקים החלו מתווכחים ביניהם בהתרגשות רבה על עניין תחיית המתים שהיה אחד מנקודות המחלוקת ביניהם. בנוסף לאמונה במציאותם של רוחות ומלאכים והיחס כלפי התורה שבעל פה ומצוות התורה וההלכה. כאשר אמר זאת, החלה התנצחות בין הפרושים לצדוקים והקהל נתפלג לשניים כי הצדוקים אומרים שאין תחייה ואין מלאך ואין רוח. אך הפרושים מודים בכל אלה. הייתה המולה גדולה, ואז קמו סופרים אחדים מכת הפרושים, וטענו בתוקף, אין אנו מוצאים שום רע באיש הזה. ואם רוח דיברה אליו המלאך, אל נלחם באלוהים. ההתנצחות גברה מאוד, ושר האלף חשש, שמה ישסעו את שאול. לפיכך ציווה על החיילים לרדת, ולחטוף אותו מתוכם ולהביאו אל המצודה. שר האלף הבין שיש לפניו עניין דתי יותר ממדיני, אבל חשש שמה יעשו היהודים דין לעצמם ביחס לאזרח רומי, הוציא משם את שאול ואסר אותו במאסר הגנתי בתוך המצודה. שאול היה זקוק בשלב זה לדברי עידוד והרגעה, את אלה מספק לו האדון ישוע בכבודו ובעצמו. בלילה ניצב האדון על שאול ואמר, התחזק, כמו שהעידות עליי בירושלים, כך עליך להעיד גם ברומא. שאול מצווה להמשיך ולבשר על הישועה גם בפני מושלים ושליטים, כמו שהתנווה בפני חנניה עוד בדרך לדמשק. תודה לכם על האזנתכם ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.
Scream.